אנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש פרק חלק ואנחנו בדף צדיק ת עמוד א. תודה רבה. ואנחנו עסוקים באורך של ימות המשיח. התחלנו עם רשימה של זמנים יחסית קצרים, 40 שנה, 70 שנה, 3 דורות, ודעתו של רבי הלל שאין להם משיח לישראל, והתגובה של רב יוסף. ואז עברנו פתאום לממדים יותר גדולים. רבי דוסה אומר 400 שנה, דכתיב עבדו מבינו אותם וכו'. ואז אנחנו מגיעים לשיטת רבי. רבי אומר 365 שנה כמניין ימות החמה. שנאמר, כי יום נקם בליבי, ושנת גאולי באה. יוצא לפי זה שימות המשיח זה כמו שנה. שנה עשויה מ-365 יום, וכתוב יום נקם בליבי, ושנת גאולי באה, זאת אומרת שצריך להכפיל את השנים במספר הימים, יוצא 365 שנה. זאת אומרת שזה 35 שנה פחות ממה שאמר רבי דוסה. שרבי דוסה אמר 400 שנה, והוא אומר 365 שנה. לפי זה נוכל לומר שבמקום להתחיל בשנת תברש, צריך להתחיל בשנת תברש ממה. כן? תברש למדה, סליחה. כן. טוב. עכשיו, יש ברשי גרסה אחרת. תסתכלו ברשי, בדיבור המתחיל רבי אומר, 365 כמניין נימות החמד הכתיב, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה, ליום נקם של מרגלים 40 יום, מה יום נקם של מרגלים שנה אחת בכל יום, כי דכתיב יום לשנה, יום לשנה, כך שנת גאולי באה, שנה ליום, שנה ליום, שלכל יום ויום של שנה זו הכתובה, שנת גאולי במקרה זה, נותנים שנה אחת. זה הגרסה הראשונה. אבל רש"י כותב, ואית דגרסה, ויש שגורסים. רבי אומר, 365,000 שנה. זה פתאום הופך להיות, אם כן, מספר כמעט בלתי נתפס. 365,000 שנה. דכתיב שנת גאולי באה, ושנה של הקדוש ברוך הוא, הכי יהוה. דכתיב כי 1,000 שנים בעיניך כיום. זאת אומרת שמדובר על הרבה יותר מן ההיסטוריה האנושית כפי שהיא ידועה לנו. הרמב״ם, בהקדמתו לפרק חלק, כותב, ואל ייפלא בעיניך שתימשך מלכות המשיח 100,000 שנים. מדוע? בגלל שימות המשיח זה מצב היציבות. ולפי הפיזיקה העתיקה, כשדבר מגיע ליציבות, הוא לא יוצא ממצבו. נשאר שמה, תקוע. כי אין מה שיוציא אותו מיציבותו, אז הוא נצחי. יוצא לפי זה ש-365,000 שנה זה עוד מעט. כן? צריך בעצם להיות מיליארדים, בעצם אין סוף שנים. שימו לב שאף אחד לא אומר את זה. אף אחד לא אומר ימות המשיח אין סוף שנים. למרות שבנביאים מצאנו דיבורים על מלכות נצח. איך זה יכול להיות? איך נצח מסתדר עם רק 100,000 שנים? ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. את האמן שמעתי, מה עם הברוך הוא ברוך שמו? אתה אמרת, אני יודע, אבל האחרים פחדו. נשאלת השאלה, למה? הרי גם לפי הדעה שאומרת שנענות ברוך הוא ברוך שמו על ברכה שהם מתכוונים לצאת בה, הרי זו ברכה שהם לא מתכוונים לצאת בה. רק אני שותה את הקפה, אז הם היו צריכים כולם לומר ברוך הוא ברוך שמו. תראו מה גרמה החומרה המוזרה הזאת שלא לענות ברוך הוא ברוך שמו, גרמה שגם כשצריך לענות אנשים לא עונים. טוב, ובכן, בואו נמשיך. אני חוזר פה לנושא של 100,000 שנים. מדוע אף אחד לא מדבר על אין סוף שנים? אם כבר, ימות המשיח זה המצב האידיאלי, אז אין סוף שנים של ימות המשיח. מה? מה השאלה שאני שאלתי? נצח של מה? של שנים של מה? זה לא מה שאני אמרתי, זה לא הסוגיה שאנחנו לומדים, זה ההפך ממה שאנחנו אמרנו מתחילת השיעור. אנחנו דנים, גם בשיעור הקודם וגם בשיעור הזה, וגם בשיעור שלפני כן, כמה זמן יהיה ימות המשיח, לא כמה זמן יהיה עד שיבוא. ברור? לכן, איך שאתה הגבת, זה פשוט באוט. כן, אנחנו מדברים על השאלה, כמה זמן יימשכו ימות המשיח. מצאנו שיטות קצרות ושיטות ארוכות. מצאנו שיטות של 40 שנה, 70 שנה, 90 שנה. ויש שיטות יותר ארוכות של 400 שנה, 365 שנה. ואנחנו מוצאים אפילו גרסה ברש"י שימות המשיח לפי רבי 365 אלף שנה. זה יפה. נשאלת השאלה, מדוע שאף אחד לא ידבר על ימות המשיח נצחיים? מה זה קשור לאליה אשת עם? ההפך. כן? מובנת השאלה שלי עכשיו? כן, מה? זאת אומרת שגם מי שמדבר על היסטוריה מושלמת, אבל יש מעבר להיסטוריה. עכשיו, זה לא כל כך פשוט הדבר הזה, כי הרמב״ם כותב במורה נבוכים שהתורה לא תשתנה לעולם. גם הוא כותב את זה בהקדמתו לפרק חלק. התורה לא תשתנה לעולם. יש את השאלה, מדוע? מניין לא לרמב״ם שהתורה לא תשתנה לעולם? אז הוא כותב, כי התורה זה הדבר הטוב ביותר לעולם במצבו העכשווי. ומצבו העכשווי של העולם לא ישתנה אף פעם, לכן תמיד התורה זה טוב. ככה הוא כותב המורה נבוכים. אבל אם זה ככה, מה? למה זה פסימי? אתה יודע, אומרים שהאופטימי אומר שאנחנו בעולם הכי טוב שיכול להיות. והפסימי אומר שזה נכון. כן. עכשיו, נחזור. הבנת מה שאמרתי? זה שאתה צוחק זה לא עושה אותך מבין. אני חוזר עוד פעם. הפסימי אומר, האופטימי אומר שאנחנו בעולם הכי טוב שיכול להיות. והפסימי אומר שזה נכון. מתכננים במכון מאיר במסגרת העשרת הלימוד להעביר קורס מיוחד לחוש הומור שבתקווה שזה יביא אותנו למה? יעזור לתלמידים כן יהי רצון. מה מהיר? יהרוס את ההווי הישיבתי. טוב, אנחנו נוותר על זה. אם כן, בכל מקרה, השאלה כמובן לפי הרמב״ם, העולם לא ישתנה. אז אם הוא לא ישתנה, אם כך, ימות המשיח זה צריך להיות נצח. כי מה יקרה אחרי 365 אלף שנה? מה יקרה? או מי שאומר שהמשיח שלוש דורות. ומה קורה אחר כך? אפשר להגיד שלפי הרמב״ם שהמציאות קבועה לעולמי עולמים, שבסוף עוד פעם העולם ישחט, ועוד פעם ניפול לאן שניפול. יש כאלה שכתבו ככה בהבנת הרמב״ם. אז זה מאוד לא מסתבר. הרמב״ם הוא אופטימי ביסודו, אלא יכול להיות שגם לפי הרמב״ם, בסופו של דבר, נכון שהעולם בגדול לא משתנה, אבל יש לו בכל זאת איזושהי התקדמות חיובית, שבמרחק מאוד גדול עשויה כן לשנות את העולם. אבל זה במרחקים כל כך גדולים מן העולם שלנו, שעבורנו זה חסר משמעות. זה כמו ההרצאה של האסטרופיזיקאי, שבה הוא מכריז לפני הקהל של השומעים, שעוד מיליארד שנה השמש תכבה. ואחד מאנשי הקהל מודאג מאוד, אומר, אמרת מיליארד או מיליון? כן? עבורנו מיליון שנה או מיליארד שנה או אינסוף זה אותו הדבר. כך שהמושג של אינסוף יכול להיות מושג יחסי. ביחס אליי זה אינסוף. כן? מה מעבר לזה? זה מעבר להכרה של האדם. כן. במה מתבטא השינוי של העולם? בהרבה דברים. למשל, העולם של היום, אנחנו רואים אפילו היום, שהעולם של היום והעולם שלפני 100 שנה זה לא אותו עולם. גם מבחינה הכרתית, טכנולוגית, דמוגרפית, סביבתית, הרבה דברים השתנו. המרכיבים של העולם, כלומר חוקי הטבע. כן, אז זהו, זה לא כל כך פשוט, מה שאתה אומר. פעם היו בטוחים שחוקי הטבע זה דבר קבוע ונצחי. היום זה כבר מקובל שזה לא כל כך מובן שזה קבוע ונצחי. למשל, לפי תיאוריית המפץ הגדול, כל חוקי הפיזיקה כמו שאתה מכיר אותם, בנקודה הסינגולרית, הם חסרי משמעות לחלוטין. כלומר, חוקי הטבע התפתחו כפי שהתפתחו, וניתן לומר אפילו שהיו יכולים להתפתח אחרת. כלומר, זה שאנחנו רואים את העולם כפי שהוא, זה לא הכרחי היה שזה יהיה כך. יכול היה להיות אחרת. וייתכן, בבוא הזמן, שאנחנו נתפוס את המציאות אחרת. למשל, אתה אינך רואה את הצבעים אולטרה סגול ואינפרה אדום. עבורך הצבעים האלה לא קיימים. אם אני אצבע חפץ באולטרה סגול, אתה לא תראה אותו. אבל יכול להיות עולם שבו אתה לא תראה את הצבע הירוק, ואתה כן תראה את האולטרה סגול. ואז אתה תחיה בעולם אחר. אולי אתה גם ביום מן הימים תחיה ברמה המיקרו-אטומית. יכול להיות, יכול להיות שגם יתבטא בטבע. איך אני יכול לדעת את האופן שבו אנחנו נחווה את העולם, ומאלה גם יכול להיות שהעולם יהיה אחרת מאיך שאנחנו מכירים. למשל, יש בגמרא עתידות מצוות להיבטל. מאיפה לקחנו את זה? שעתידות מצוות להיבטל? זה בדיון לגבי האם מותר לקבור אדם, לקבור יהודי בתכריכים של שעטנז. כן? שעטנז אסור ללבוש. ליהודי אסור ללבוש שעטנז, נכון? עכשיו, אם אני קובר יהודי בשעטנז, האם אני עשיתי עבירה? אומרת הגמרא, מה פתאום? איזה עבירה יש פה? הרי במתים חופשי, שכיוון שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות. אז המת יכול ללבוש מה שהוא רוצה, או מה שאנחנו רוצים שילבש, אין בזה בעיה. אומר התלמוד, מה? אז מה? האם מותר להלביש פסל בשעטנז? מה אתה אומר? מותר, נכון? המת הוא לא בן אדם חי. עליו אין מצווה, אין לי איסור להלביש אותו בשעטנז. מובן? כן. פסל יהודי? יש פסלים יהודים, אני ראיתי. אבל התלמוד עונה שאומנם במתים חופשי, אבל מה יקרה אם הוא עכשיו יקום לתחיית המתים? נגיד, אתה קובר בן אדם בשעטנז, 10 דקות אחרי שאתה קובר אותו, פתאום יש תחיית המתים, עדיין תכריכי השעטנז לא התקלקלו. אז אתה מכשיל אותו באיסור שעטנז. אומר התלמוד, לא, אף על פי כן מותר. מדוע? כי זאת אומרת עתידות מצוות להיבטל. אז מה זה עתידות מצוות להיבטל? בתחיית המתים כבר אין מצוות. כן? ולכן, גם בתחיית המתים, אדם ירצה ללבוש שעטנז, אין בזה כל בעיה. אומר הרב קוק, על דרך הקירוב אל השכל, רציונליזציה קוראים לזה. הוא אומר, הרי יכול להיות שתנאי האקלים יהיו כאלה, שאדם לא יזדקק לבגדים. אדם שלובש שעטנז לא דרך לבישה, עבר על איסור? לא. נכון? למשל, מאוד מאוד חם, רותח, ואדם לובש מעיל דובון משעטנז. עבר על איסור? לא עבר על שום איסור. מדוע? בגלל שזה רק מפריע לו, זה רק מכביד עליו. יוצא לפי זה שיכול להיות שתנאי אקלים יהיו כאלה שלא נצטרך בכלל בגדים. לכן איסור שעטנז לא יהיה קיים. עכשיו, יותר מזה, תגידו, אבל מה עם הבושה? הבגדים, מלבד זה שזה מחמם, זה מציל מן הבושה. כן, אבל זה שיש בושה זה בגלל חטא אדם הראשון. אבל כאשר יתוקן החטא, לא נחוש שום בושה. ממילא גם הבגדים יהיו מיותרים גם מהצד הזה. ממילא לא יהיה איסור שעטנז. כן, לא חייבים להגיד כמו הרב קוק בזה, כן? אבל זה כמין קירוב אל השכל, כן? עולם אחר מעולם, מהעולם שאתה מכיר. כן. התורה נצחית מתי? אני שואל אותך, התורה נצחית מתי? בעולם הזה. עולם אחר, זה כבר לא אותה תורה. כן, בבקשה. זה יותר, לעג לרש על אמיתים זה יותר בשבילנו. כן. זה רגישות. כן, אנחנו מביאים רגישות כלפי אמיתים. כן, כדי לא לבזות את המצווה. לא רוצים לבזות את המצווה. כן. ואפשר גם להגיד שיש כן לעג לרש, כי האמת מסכן פטור מהמצווה. הוא היה רוצה להיות חייב בה. כן. על כל פנים, יש פה דיבורים על תקופות ארוכות, אבל גם לפי הרמב״ם, ייתכן מאוד שבמרחקים אדירים של שנים, אז תנאי העולם כבר לא אותם תנאים, ממילא התורה כבר לא אותה תורה. אבל זה בריחוק גדול. כמו שאמרו, לעתיד לבוא קורבנות בטלים. אבל כתוב שהמשיח יחדש את עבודת הקורבנות. אז איך אפשר להבין? מצד אחד אומר שנחדש, מצד שני אתה אומר, יתבטל. כן, רק מלאכות. ואילו הרמב״ם כותב שהמשיח יחדש את כל הקורבנות כולם. גם לא מצאנו שיש מצווה בטלה, יש מצווה להקריב קורבן התמיד, זה כבש. כן? אז איפה הכבש? כבש זה לא מנחה. כן? מה התשובה? יש הבדל בין לעתיד לבוא לבין לעתיד לבוא של לעתיד לבוא. כלומר, יש לעתיד לבוא הקרוב, יש לעתיד לבוא הרחוק. אז הרחוק מאוד, קורבנות בטלים. הרחוק, לא מאוד, קורבנות חוזרים. מובן? כן. איפה היינו? אז זה ה-365,000 שנה של רבי. כן, הגרסה הזאת מעניינת. מה יום נקם בליבי? כן. אמר רבי יוחנן, לליבי גיליתי, לעבריי לא גיליתי. רבי שמעון בן לקיש אמר, לליבי גיליתי, למלאכי השרת לא גיליתי. מה זה? הקדוש ברוך הוא מגלה לליבו, אבל לא מגלה לעבריו. הוא מגלה לליבו, ואינו מגלה למלאכי השרת. מה זה עבריו של הקדוש ברוך הוא? מלאכים, אז אם כן שניהם אומרים אותו הדבר. מה? לא. אני לא חושב כמו. מה? הספירות, הספירות, השמות. הם האיברים, כלומר כביכול איברים, כלומר כלי תשמישו של הקדוש ברוך הוא בעולמו. אחר כך זה מגיע למלאכים. וכל המדרגות האלה אינן יודעות את סוד הגאולה. רבי שמעון בן תנא אבי מי ברי דרבי אבאו. אנחנו ממשיכים כן עם האורחים של ימות המשיח. לא רואה את הקשר. חוץ מזה, אני אף פעם לא יודע מה קשור למה. תנא אבי מי ברי דרבי אבאו. ימות המשיח לישראל 7,000 שנה, שנאמר ומסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוהיך. כמה זמן החתן מחויב לשמוח עם הקלה? 7 ימים. 7 ימי המשתה אסור לו לצאת מהבית, אסור לו ללכת לעבודה, נכון? 7 ימים. אז 7 ימים של הקדוש ברוך הוא זה 7,000 שנה. מסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוהיך. כן. אני חוזר על שאלתך. השאלה על המבנה. אתה אומר, כתוב כאן, ימות המשיח 7,000 שנה מביאים פסוק. האם הם למדו את זה מן הפסוק? או שהייתה מסורת ואז הם חיפשו פסוק משיר השירים. נכון. תשובה, לא ייתכן כלל שהביאו פסוק משיר השירים, כי הפסוק הזה איננו משיר השירים. זה צריך לדייק. זה לא פסוק בשיר השירים, מה נעשה? מישעיהו. זה פסוק בישעיהו. עכשיו, האם למדו את זה מהפסוקים? מאוד קשה לדעת. מאוד קשה לדעת. הרמב״ם כותב שכל הדברים שכתבו החכמים בנושא ימות המשיח, כל מה שהיה בידיהם אין להם מסורת בדבר, אלא מאחרה הפסוקים למדו. כך כותב הרמב״ם. השאלה היא, מניין לרמב״ם הדבר הזה? גם על הרמב״ם אפשר לחלוק. כן? כלומר, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שלא צודק. כי אנחנו רואים גם שיש איזה היגיון מאחורי הדברים, כן? זה לא סתם, 7,000 שנה, זה ההיקף של העולם. אז ההיסטוריה האנושית, כמו שאנחנו מכירים אותה, זה דפקט אחד גדול. מלחמות, מחלות, קנאה, שנאה, תחרות, סבל נורא, עושק. אז ברור שמצב כזה לא ייתכן שיהיה תמידי. לכן חייב להיות ימות המשיח. כמה זמן? הזמן של הסבל? 7,000 שנה. אז צריך ימות המשיח, 7,000 שנה. אני המשכתי אחרי שאמרתי דעת הרמב״ם, המשכתי לדבר בערך 2 דקות. ובשתי דקות האלה אני אמרתי דברים אחרים. אני אמרתי שיש גם הרי היגיון בדברים האלה. זה לא רק לימוד מהפסוק. יש איזה היגיון מבני בכל הדרשות האלה, נכון? אז זה מראה על איזושהי חוכמה קדומה. שבא לידי ביטוי בדרשות האלה. כן? מה אתה אומר? זה לא דווקא שקיבלו מסורת, אבל על פי חוכמה שהוא קיבל מרבותיו, ידע איך לדרוש. משהו כזה, כן. כן, מה אתה אומר? מה, בפסוק מוזכר 7,000. ומסוס חתן על קלה, כן יסיס עלייך אלוהייך. מה זה מסוס חתן על קלה? כמה זמן חתן מחויב לשמוח עם קלה? 7 ימים. יום של הקדוש ברוך הוא, 1,000 שנה. 7,000 שנה, אם כן זה מה שכתוב מפורש בפסוק, איך אפשר בכלל לקרוא את הפסוק אחרת? או? מה זה אלה שטוענים? זה התורה טוענת. אלו שטוענים. התורה טוענת שצריך לשמח את אשתו שנה. אתה מדבר כמו רבי. כן, שרבי אמר 365,000 שנה. בסדר? השאלה היא דרגת השמחה שמדובר עליה. יש הבדל בין 7 ימי המשתה לבין השנה הראשונה. כן? כתוב, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. אז לא זוכר מי אומר את זה, אבל הדרשה היא, ונקי יהיה לביתו שנה אחת, זה שנה. ושימח את אשתו אשר לקח, זה לכל החיים. כן. יוצא לפי זה שנגיד אדם חי 70 שנה, אז כמה זמן הוא צריך, כמה ימות המשיח? 70,000 שנה. האם אנחנו ושימח את אשתו כל החיים? והחיים של האדם זה 70 שנה. מאז שהוא מתחתן. כן, אז 70 שנה. אז יוצא 70,000 שנה. נו, תוסיף לו עוד 70 שנה. נכון. מה, שיחיה טוב, מה? אמר רב יהודה, אמר שמואל. אתה יכול להסביר את השאלה שלך בצורה ברורה? אתה שואל ככה, האם כשאומרים למשל 7,000 שנה ימות המשיח, הכוונה שהמשיח חי 7,000 שנה, או שזה תהליך שבסוף מוכתר בסוף 7,000 שנה במדרגתו? כן. מדוע רק שתי האפשרויות האלה? מדוע שלא תאמר אחרת? ימות המשיח, מאז שמגיע המשיח, גם אחרי מותו, המצב התקין הנפלא הזה ממשיך 7,000 שנה. כתוב בהקדמת פרק חלק, שהרמב״ם כותב, והמשיח ימלוך, ואחריו בנו, ואחריו בן בנו. מה זה אחריו? אחרי שימות, נכון? כמו שאומרים, אחר החמן הוא יקרבנו למות המשיח. נכון? טוב. אז המשיח, כן, הוא לא נצחי, הוא בן אדם סך הכל. בן אדם שחי טוב, אולי יחיה הרבה מאוד זמן. אבל הוא צריך למות פעם, לא? מה? ימינו הם ימות המשיח. יפה. אפשר גם את זה להגיד. אין לנו הכרעה ברורה. איך אומר הרמב״ם? אין אדם יודע הדברים האלו איך יהיו עד שיהיו. אבל כשיהיו, נדע. אז עכשיו זה כבר התחיל להיות, ואנחנו כבר יודעים. מישהו הביא לי מקור מהזוהר, יקשה עליי. כתוב בזוהר שבהתחלה המשיח יבוא, יבנה בית המקדש, ואחר כך יקבץ נתחי ישראל. אז אתה רואה שזה לא גאולה. מה הקושיה על זה? הקושיה על המקשה? המציאות. מה זאת אומרת? יש המציאות של גאולה. אז זה שזה לא קרה כמו שזה כתוב בזוהר, אז מה? זה קושיה על הזוהר, לא קושיה עלינו. כן. לא, זה איך שהדברים נראים מרחוק. זה כמו שאתה אומר, כשהמהגרים אמרו, כשנגיע לאמריקה יהיה טוב. איך נראית אמריקה ממעמקי הגטו? כן? וזה חשוב גם לדעת. כלומר, זה כשאדם מכוון את עצמו לאיזו נקודה רחוקה, היא נראית אחרת מאשר כשהיא קרובה. מובן? זה חשוב לדעת איך זה נראה מרחוק. כן. למשל, היו תלמידי רבי נחמן ברסלב, הגיעו לארץ. ואז הם כתבו מכתב לרבם, מבוהל. הגענו לארץ ישראל וראינו שזו אדמה. היו בהלם. ואז הוא ענה, שאל תדאגו, אמנם זה נראה אדמה, אבל מעלתה האמיתית למעלה למעלה מכל העולמות. רבי נחמן אמר שאפילו השמיים בארץ ישראל זה שמיים אחרים. זה שמיים אחרים. הוא צודק. כן. אז תתרץ את הזוהר. תתרץ את הזוהר שמדובר על מדרגות, בעולמות עליונים וכדומה. אז איך חסרו לנו תירוצים כשמדובר על קבלה, אתה יכול להכניס כל דבר לכל עולם שאתה רוצה. בסדר? נו. עכשיו, כל בעלי האמונות התפילות, מזה שהשלט נפל, יעשו מזה עניין. יכול להיות. אז זה כבר עניינים של תירוצים, אבל זה לא אכפת לנו. המציאות היא שעם ישראל נגאל. נגאל בלי שהמשיח הגיע. בסדר. אז זאת אומרת שפעם שאלו את הרב צבי יהודה, מתי כבר יבוא המשיח? ואז הוא ענה, הוא כבר קצת בא. מה? לא הבנתי. בן גוריון, מילה תפקיד משיחי, ללא שום ספק. כן? עציד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. כתוב, נכון? כלומר, שמי שמוביל את התהליך קוראים לו דוד, והוא אחר. אחר, זה ידוע כינוי לאפיקורוס. כן? זה דוד אחר. אז היה דוד אחר, והוא זה שהביא את הגאולה. מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך. אין קושיות על ריבונו של עולם. הרי כתוב, האומר לקורש משיחי. קורש, גוי, עובד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא מכנה אותו בפי נביאו, משיח. כן? לא מוצא חן בעיניך, אבל דרכו זה בא. כן? זה פעם אני זוכר שהגיע אל הרב צבי יהודה קוק, תלמיד חכם מארצות הברית. ואמר לרב צבי יהודה, יש שומרים שלא יכול להיות גאולה על ידי חילונים. ענה הרב, קושיות על ריבונו של עולם. עוברים ממבטא למבטא. צריך לשאול. יש הבדל בין קושיות למסקנות. קושיות זה קושיות. קשה לי, אני לא מבין איך החשמל פועל. יש לי קושיות על זה. מסקנה, אין חשמל. לא, יש. יש לי קושיה. בסדר, מקושיות לא מתים. כן? אבל שהקושיה תהפוך למסקנה, זה הבעיה. כן? הרי כתוב שצדיקים, כך כתוב בסוף מסכת סוטה, מפני מה מתבזבז, מה גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. כך כתוב, קטנות שהייתה בהם, ורשי שם כותב, קטנות אמונה. כלומר, יש צדיקים, אבל הם לא מאמינים. יש את השאלה, במה הם לא מאמינים? אם הם צדיקים, איך יכול להיות שהם לא מאמינים? אלא הכוונה שהם מאמינים בשולחן ערוך. אבל הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. כלומר, מי זה הקדוש ברוך הוא? מי שמנהל את ההיסטוריה. הם רואים את ההיסטוריה ולא רוצים להאמין שזה יד השם. כמו שאמר לי פעם יהודי שלמד אצל איזה רב חרדי. ועזב אותו ברגע שהוא שאל אותו את השאלה דלהלן. אתה, כבוד הרב, לימדת אותי שיש השגחה של הקדוש ברוך הוא תמיד. חוץ מהביער, תשח? שם אין השגחה? מה הם עונים על זה? בעיה שלהם, מה אני צריך לענות בשבילם? מה אני יודע מה הוא ענה? לא יודע, הוא לא סיפר לי אותו אדם. הוא סיפר לי רק את החלק הראשון. כן. כן, זה כתוב בספר אורות התשובה. וזה מובא בזוהר פרשת בעלותך, שהמשיח יבוא כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה. לאטבה לצדיקיה בתיובתה. להחזיר את הצדיקים בתשובה. וזה מובן למה. הרשעים לא צריכים משיח בשביל לחזור בתשובה. מספיק, מכון מאיר. מדוע? בגלל שהרשע יודע שהוא לא בסדר. אבל הצדיק הוא משוכנע שהוא צודק. אז מי יכול להחזיר אותו בתשובה? כן, טוב. זאת שאלה גדולה. לפעמים על שאלה אחת שוברים את הכלים, זה נכון. כן. אמר רב יהודה, אמר שמואל. אתה רואה, כל סוגיה בגמרא, על שאלה, שברו כלים, הגיעו למסקנה. מה הבעיה? אמר רב יהודה, אמר שמואל. ימות המשיח, כמיום שנברא העולם, ועד עכשיו. מה זה עכשיו? שנאמר, כי מהשמיים על הארץ. רב נחמן בר יצחק אמר, כי מנוח עד עכשיו. שנאמר, כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי. רב נחמן בר יצחק הוא חי לא בזמנו של שמואל. אז המילה עכשיו היא מילה דינמית. נכון? אלסטית. גמישה. משתנה. מה זה עכשיו? עד זמנו של המדבר? עד זמנו של המשיח. הוא מנסה להגיד, אם המשיח בא עכשיו, אז ימות המשיח מיום שנברא העולם, או מימי המבול, ועד עכשיו. כן, זאת אומרת, כאילו שהעולם הוא כמין וי. וי, זה יורד, זה עולה. אז אם באותו שיעור שזה ירד, זה עולה. נקרא חוק כלים שלובים. יפה, נכון? אם זה ירד, זה צריך לעלות. מה זה? עכשיו. כלומר, נקודת השפל זה מאותו רגע שצריך המשיח מכאן ואילך לבוא. יש ביטוי כזה, הרבי מלובביץ' ששמח על זה הרבה. כתוב במדרשים שהמשיח נולד ביום של החורבן. אז מהחורבן, שזו הנקודה היותר נמוכה, המשיח רק הולך ועולה. מה? הוא נולד בתשעה באב ביום של החורבן. אם הרבי מלובביץ' נולד בתשע באב? לא, מה פתאום? טוב, כן, מה? הוא גם לא נולד בשנת החורבן. כן, מה אתה אומר? חז"ל אתה שואל, האם חז"ל האמינו שהגאולה באה באוקוס פוקוס או באופן הדרגתי? אינני מבין מה אנחנו לומדים כבר כמה חודשים. אז למה אני, ומאיפה אנחנו לומדים את זה? מחז"ל או מהבטן שלי? נכון. מעשה בתלמיד חכם אחד שנתן שיעור שבו הוא אמר שבטוח שהמשיח לא יבוא באוקוס פוקוס. אמר לו הרב צבי יהודה, דבריך אינם נכונים. כתוב, פתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מבקשים. כלומר, זה יכול להיות גאולה פתאומית. אמר אותו רב, אם טעיתי בטעות כזאת, זה סימן שאינני ראוי ללמד. אמר לו הרב צבי יהודה, זאת טעותך השנייה. בסדר? אז אנחנו לא יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא איך הוא רוצה, איך הוא יגאל. הוא רוצה בפתאומיות, שיגאל בפתאומיות. הוא רוצה בהדרגה, בהדרגה. זה תלוי בזכות. אם אנחנו זכאים, אז הגאולה היא הדרגתית. ואם אנחנו לא זכאים, היא פתאומית. מסיבה פשוטה. מסיבה פשוטה. אם אנחנו זכאים, אנחנו שותפים לתהליך. ולכן גאולה כמעה, כדי לשתף את הטבע ואת היוזמה האנושית. אם אנחנו לא זכאים, ריבונו של עולם, אומר, אני יורק עליכם, ואני מביא את המשיח בעל כוחכם בבת אחת, בום, זבנג, וגמרנו. אתה אומר, בתקופה שעם ישראל עזב תורה ומצוות, ואז הוספת מכאן שהוא לכאורה לא זכאי, איך יכול להיות שהגאולה באופן טבעי? סימן שעם ישראל שעזב את המצוות הוא זכאי. כי הרי, אומר רש"י, בשם רבי יצחק, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ובראה, ונתנה למי? לאשר ישר. כלומר, הקריטריון הוא מוסרי. לאשר ישר. אלא מה? תגיד, אני חושב שהוא לא ישר, הדור. על זה מוסיף רש"י, בעיניו, לא בעיניך. זאת אומרת, יש קריטריונים של הישרות שאינם הקריטריונים של הדתיים. כי אבותינו שלא זכו למדינת ישראל היו צדיקים, אבל ישרים הם לא היו. ואילו הדור שבנה את הארץ, אולי צדיקים לא היו, צריך לבדוק את זה, אבל ישרים היו. אנו בנו ארצה, לבנות ולבנות בה, נכון? כלומר, סוציאליזמוס, צדק חברתי, כן? יישור העקמומיות של הגלות. כל הדברים האלה באים להורות על רצון של שיבה אל הטבעיות והנורמליות והצדק. זה נקרא ישרים. ולכן הקדוש ברוך הוא ראה שהדור זכאי, ולכן נתן לו את הארץ. מה זה? בעיניך, אבל לא בעיניו. נכון? וזה מה שלמדנו, שאין בן דוד בא, אלא בדור, שאינך יכול לדעת אם הוא כולו חייב או כולו זכאי. כי הוא כולו חייב מצד השולחן ערוך, וכולו זכאי מצד פנימיותו. משהו כזה, הוא בעד יושר, בעד כוונות טובות. וזה כסיפור המפורסם על הרב הלל צייטלין. זכותו יגן עלינו אמן, כשביקר בארץ והגיע אל הרב זוננפלד. מכיר את הסיפור? זה סיפור חשוב מאוד. הרב הלל צייטלין מספר שכשהוא הגיע לארץ, בתקופת המנדט הבריטי, נכנס לביתו של הרב זוננפלד ואמר לו, כבוד הרב, אני כל כך מתפעל, אני רואה הארץ הולכת ונבנית, ממש גאולה. אמר לו הרב זוננפלד, כל אלה שבונים את הארץ, הם מחללי שבתות, בועלי נידות, חשודים על כל העבירות. אמנם הרב די יפו מקרב אותם, אבל אני אינו כן עמדי, אני חושד בהם על כל דבר איסור. אמר לו הרב צייטלין, אבל כבוד הרב, קורה פה משהו. אמר לו הרב זוננפלד, נכון, קורה. אבל זה, וזה לא במקרה שהקדוש ברוך הוא הביא אותם לכאן, אבל זה סוד. הנגלה אומר הפוך. וכשיש מחלוקת בין נגלה לנסתר, הולכים לפי הנגלה. הלך הרב צייטלין לרב קוק. אמר לו, כבוד הרב, מאז שהגעתי לארץ אני מזועזע. מחללים שבת, עוברים כל העבירות. מה זה פה? אמר לו הרב, שתוק, הם בונים את הארץ. הם מביאים את המשיח, אחרת איך אתה מדבר עליהם? אמר לו הרב צייטלין, כבוד הרב, זה על פי הנסתר, כשיש מחלוקת בין הנגלה לנסתר, הולכים לפי הנגלה. ענה לו הרב קוק, זה נכון, חוץ מאשר בימות המשיח. שבימות המשיח דנים על פי הפנימיות. כמו שכתוב בספר תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר אומר שהדור של המשיח הוא טוב מלגו וביש מלבר. טוב מבפנים ורע מבחוץ. כלומר זה כמו פרי מתוק, מתוק, מתוק מבפנים. קוצים, קוצים בחוץ. כן, כך אומר הזוהר על דור של המשיח. מה אתה אומר? כך מצטבר. מה אתה אומר? לא, לא קשור לעניין. אנחנו מדברים על התבוננות על הדור. כן. כן, הם לא היו ישרים. כותב רבי זלמן מוולוז'ין, אחיו הצעיר של רב חיים מוולוז'ין. רב חיים מוולוז'ין היה אח צעיר בשם רבי זלמן. והוא אומר שהכללה של הגלות זה שהפכנו להיות עם של סוחרים. ואי אפשר לאומה שלמה שתעסוק במסחר ולא יהיו רמאים וגנבים. זה כללת הגלות. זה לא שכל סוחר הוא רמאי, יש סוחרים ישרים. אבל אם אתה מדבר על תפקוד סוציולוגי כולל, לא ייתכן שאומה נמצאת במצב כזה והיא תישאר ישרה. זה גם. נכון? רגע, אתה חולק את רבי זלמן מוולוז'ין? ודאי שהוא לא חולק. יראה לי על הדעת. אבל הוא מסביר, מה עיקר הכללה? כן? כתוב, וישבתם בגויים, ואכלה אתכם מרץ אויביכם. אתה אומר שמכיוון שכתוב, אין לך ביטול תורה גדול מזה, אין כללה אחרת בגלות. אז זאת אומרת שיש עוד כללות? יש עוד כללות. הכללה היא שאנחנו הפכנו להיות סוחרים, ואי אפשר לעולם של, לעם של סוחרים בלי להיות גנבים ורמאים. זאת אומרת שאנחנו לא ישרים. היהודי הוא עקום. כן? שמעת על השם של אבינו השלישי? איך קראו לו? יעקב. מה זה יעקב? כזה לא ישר, נכון? והיה יעקב למישור. מיעקב לישר אל. בסדר? ישר עם אל. מה זה? הפרוטוקולים. למה? הפרוטוקולים של זקני ציון אמרו שכוונתם של הציונים להשתלט על העולם. אל תגלה. כן? מה אתה אומר?
כל ספרי המוסר מדברים על הדורות הקודמים ועל היושר שלנו.
אגב, יצוין שהסיפור הסוחר מוונציה של שייקספיר, הסיפור ההיסטורי הוא הפוך. שהרע שמה, המלווה בריבית, שמה זה היה גוי. והוא רצה את ליטרת בשר של איזה יהודי. זה הסיפור האמיתי מבחינה היסטורית. כן, מה אתה אומר?
כל ספרי המוסר אתם מביאים דוגמאות על יושר של הדורות הקודמים, זה סתם?
לא, מביאים דוגמאות על היושר של הדורות הקודמים. למה של הדורות הקודמים ולא של הדורות העכשוויים? זאת אומרת ש... הרי איך אתם יכולים לחלוק על רשי? הוא אומר רשי שמי שישר יורש את הארץ. אז מי, ואבותינו לא ירשו את הארץ. אם כן, הם לא היו ישרים. זה הזוהר שואל. הזוהר שואל מה הזכות של הערבים. כן, הוא אומר ברית המילה. ברית המילה זה סוג של יושר. טוב, אבל הזוהר אומר כל זמן שישראל לא חוזרים. כשישראל חוזרים, נגמר. כן. נכון. נכון, זה ממש מחזק את זה, זה דברי הנביאים. כן, הנביאים אמרו, קודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה נדבר על קורבנות. נכון? ככה אמרו הנביאים, לא? תהיו קודם כל ישרים, אחרי זה נדבר על קורבנות. אבל אם אתם מקריבים קורבנות בלי להיות ישרים, זבח רשעים תועבה.
אם הכל טוב כשאנחנו ישרים,
למה צריך לקיים מצוות? למה צריך לקיים מצוות? יפה מאוד. אתה רוצה תשובה? לא בשביל להיות ישרים. אלא צריך לקיים מצוות כדי להיות קדושים. קיום המצוות לא בא לעשות אותנו מוסריים. המוסריות היא תנאי לקיום המצוות, לא להפך. כי הרי דרך ארץ קדמה לתורה. מוסריות אלוהית באה לידי ביטוי במוסריות האלוהית. על גבי זה באה תורה. כן, כפי שמבואר בספר אורות הקודש, חלק ג', בכל הפרקים הראשונים, שאסור ליראת שמיים שתדחוק את רגלי המוסר הטבעי של האדם. נכון? ואני מתפלא לפעמים לראות, מתוך בית המדרש של הרב קוק, אנשים שאומרים דברים כמו, בלי תורה אין מוסר. איך הם אמרו דברים כל כך ריקים מן המציאות, וכל כך מנוגדים לדברי הרב קוק בעצמו? כן, מה אתה אומר? בבקשה. מה פירוש בעיטה אחי שינה? תגיד לי, מאיפה הפסוק הזה? מאיפה הביטויים האלה, בעיטה ואחי שינה? ישעיהו, נכון? מה אומר הפסוק? הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום, אני השם, בעיטה אחי שינה. מה זה בעיטה אחי שינה? כשיבוא העת, זה ילך יותר מהר. אחי שינה. כן, אחי שינה זה לא פתאומיות, אלא זה הדרגה. מה? אחר כך ראינו, אבל זה למדנו בגמרא. כן, לא זכו בעיטה, זכו אחי שינה. נכון? כלומר, בתוך הבעיטה יש לך כמה אפשרויות. שזכו ולא זכו. ככה מסביר הגאון מווילנה. אתם חולקים על הגאון מווילנה? לא זכו, רק בעיטה. זאת אומרת, מגיע הזמן, זה הדדליין, אז אתה ניגל בעל כוחך. אה? נכון, אבל אז זה כישלון של ההיסטוריה. כן. האם זה לא סותר את איגרת תקנה? איזה פורום? סליחה, איזה איגרת? תקנה? מה יש באיגרת תקנה שסותר את מה שאמרנו? בזמן הגאולה, ככה מסבר באיגרת תקנה, מופיעה הסגולה. היא מורגשת, וזה הזכות, בזכות הסגולה. ולכן אנשים שיש להם עיניים לראות, רואים את הסגולה מופיעה. זה משמעות איגרת תקנה. אני יודע שלא תמיד מבינים את זה ככה, אבל זה מה שכתוב שם. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם, אתה רואה את הפנימיות שלו, אתה רואה את המעשים שלו. הרבה פעמים מחנכים יגידו לך, אני רואה הפנימיות של האדם הזה זהב. החיצוניות עושה הרבה שטויות. מאיפה, מניין לך שהפנימיות שלו זהב? לא, כי רואים את זה. כלומר, יש אפשרות לראות את ההקרנה של זה. בסדר? זה הכוונה. בזמן הגאולה, הפנימיות מקרינה, מעבר למעשים. ולכן מי שיש להם חושים מספיק בריאים כדי לחוש את ההקרנה הזאת, חשים אותה. נכון, אבל טוב במה? כן, הוא טוב בפנימיותו, לא במעשיו. מעשים יש הרבה בעיות. נכון? לא. לא. טוב. איגרת תקנה זאת איגרת 555 בעין הרע של הרב קוק. כן, ששם יש ביאור של היחס בין הסגולה לבין הבחירה. שהגאולה באה מכוח הסגולה ולא מצד הבחירה. רוב הזמן העולם הזה הוא עולם של המעשים, וישנן תקופות בהיסטוריה שדווקא אנחנו נידונים על פי פנימיותנו. למשל, הוא מביא גואל, נבנה בניהם, למען שמו, לא למען מעשיהם. נכון? הפנימיות זה שייך לנו, כי יש לפעמים היא מקרינה, לפעמים היא לא מקרינה. בזמן הגלות היא לא מקרינה, אנחנו פועלים רק לפי מעשינו. בזמן הגאולה יש הקרנה של הפנימיות. הפנימיות הזאת היא מורגשת, והיא זו שעושה את הדור הזה לישר. בסדר? כן. למען שמו באהבה. מה אתה רוצה לומר בזה? כי אני הגעתי למילה למען שמו. אבל אם ככה, חשוב מאוד. מלך עוזר ומושיע ומגן. אתה שואל אם התחלתי להאמין באמונות תפילות.
555
בלי עין הרע. מה זה קשור לאמונות תפילות? לא שמתי לב. טוב. טוב, עד כאן להיום. שלום.